שלום, צהריים טובים. רשות הרבנים, מכובדיי. נעסוק היום בשאלה, אחת השאלות התדירות והמופנות הרבה למכון, שאלה של הפרשת תרומות ומעשרות בירקות ובייחוד בתבלינים. זה קורה הרבה היום כשאדם יש לו בגינה, או לפעמים אנשים מגדלים גם בבית את התבלינים הללו, אבל יש הרבה שמגדלים בגינה קצת פטרוזיליה, קצת כוסברה, קצת ננה, קצת לואיזה, קצת לימונית מהדברים הללו, והוא רוצה לקחת לו את הירק הטרי הזה לסלט, להכניס בתוך הסלט, להכניס את זה בתוך הקוסטי לפעמים, לפעמים הוא רוצה את זה בתוך התבשיל, הוא מעדיף ללכת לקחת ירק טרי, ואת הירק הטרי הזה הוא רוצה להשתמש. הוא מתחייב באופן מיידי, כל פעם שהוא תולש, הוא צריך לתלוש איזה חבילה או כפיס של הירקות הללו, הוא מתחייב בתרומות ומעשרות. עכשיו, לא תמיד הוא בבית, לא תמיד הוא נמצא, לא תמיד הילדים הם גדולים ויודעים איך להפריש ולעשר, וזה מסורבל כל פעם להגיד את כל הנוסח, ואנחנו משתדלים הרי לא להגיד כמו שכתוב בסידור, אלא להגיד את הנוסח בצורה מפורטת. הוא בא ושואל שאלה פשוטה, תן לי אפשרות להפריש מראש את כל התבלינים הללו והללו, זה יכול להיות גם לפעמים גם בעצי פרי, זה ממצוי יותר בתבלינים, אבל זה יכול להיות גם בעצי פרי, אדם יש לו נגיד תפוזים, והוא לא רוצה כל פעם שהוא הולך וכותב תפוז אחד או ענב אחד או איזשהו פרי אחד, הוא אומר, תן לי להפריש מראש ואני לשחרר אותי, תשחרר אותי מההפרשה כל פעם ופעם. גם זאת שאלה טובה, נדון בזה, שנייה אחת, אחת השאלות, אם נספיק את הכל, אז נדון גם בזה. הפירות עדיין הם על העץ, או הירקות עדיין מחוברים לקרקע, הוא לא רוצה עדיין לקטוף אותם, הוא ירצה שבוע הבא לקטוף אותם, או שבועיים הוא ירצה לקטוף אותם, את הפירות או את הירקות הללו, והוא עכשיו בא, אני רוצה להפריש תרומות ומעשרות עכשיו מהדבר הזה. יש לו בעיה, שאפילו נגיד אם הוא ייקח פירות בצד ויתלוש, ונגיד זה יהיה התרומות ומעשרות, יש דין שמופיע אצלכם במשנה בתרומות, מופיע בפניכם במקור אחד, יש דין שאסור להפריש מן התלוש על המחובר ולא מן המחובר על התלוש. זוהי הלכה פסוקה, יש מחלוקת בראשונים מאיפה לומדים את זה, אם זה נלמד מהפסוק דגנך, דיגונך, או שזה נלמד מהרימות ממנו, מחלוקת רש"י ותוספות, אני אבל לא נכנס לשאלה הזאת מאיפה זה נלמד, מכיוון שזמני קצוב ומדוד. האיסור הוא איסור מוחלט שההפרשה אפילו לא חלה. זאת אומרת, אם אדם כן יפריש מן התלוש על המחובר או מן המחובר על התלוש, ההפרשה לא חלה. אין לזה חלות של הפרשה. מדוע? מכיוון שהתורה אמרה שזה צריך להיות מן התלוש על התלוש. זה האפשרות להפריש. ככה התורה אמרה, ממנו או מדגנך, שזה צריך להיות מדוגן. הדין הזה הוא דין דאורייתא. מה הוא יעשה? מספרת הגמרא, נמצא אצלכם במקור מספר 2, הגמרא מספרת שרב אסי שאל מרבי יוחנן את השאלה הזאת. רבי יוחנן הרי כידוע היה מרא דשמיטא דארץ ישראל, הוא הבעל הבית על כל המצוות התלויות בארץ, הוא המכריע, מרד ירושלמי, אומרת הגמרא שרב אסי שאל מרבי יוחנן את השאלה הזאת, אמר, פירות ארוגה זו תלושין, יהיו תרומה על פירות ארוגה זו מחוברים, פירות ארוגה זו מחוברים, יהיו תרומה על פירות ארוגה זו תלושין, לכשיתלשו ונתלשו מהו. הוא שאל אותו, אני רוצה לעשות נוסח אחר, אני לא רוצה עכשיו לעשר, זאת אומרת, לא לוקח עכשיו מהתלוש על המחובר או מהמחובר על התלוש. אני רוצה להגיד נוסח שיגיד כך, אני לוקח את הפירות הללו שהם תלושים, והם הנה הם נמצאים פה בצד, זה יכול להיות תפוח עכשיו, או יכול להיות כוסברה, או לא משנה עכשיו מה שהוא לוקח, ואומר, הפרי התלוש הזה, הוא יהיה תרומה על הפירות הללו שעדיין מחוברים, וקשורים לקרקע או לעץ או לקרקע, לכשיתלשו. מה פירוש לכשיתלשו? כשהפירות הללו יתלשו, תחול פעולת התרומה, משהו מהסגנון הזה. אומרת הגמרא, שזאת הייתה השאלה שרב אסי שאל את רבי יוחנן, רבי יוחנן ענה לו, רבי יוחנן אמר לו, כל שבידו לאו מחוסר מעשה דמי. כל מה, מכיוון שאתה יכול עכשיו לכתוב את התפוח, הרי התפוח הזה נכון, הוא נמצא על העץ, אבל באופן עקרוני מה אתה יכול עכשיו לעשות? לכתוב אותו. או יש לך כאן ירק, מה אתה יכול באותו רגע לעשות? לכתוב את הירק, אז, לא, לתלוש את הירק, אז מכיוון שאתה יכול לעשות את זה באותו רגע, אז זה לא נחשב להיות מחוסר מעשה, או זה לא נחשב להיות דבר שלא בא לעולם, ואתה יכול לעשות את זה. ככה אמר רבי יוחנן. אחר כך הגמרא מביאה המשך של ברייתא, כמו ראיה לדעתו של רבי יוחנן, שהדבר הזה מותר, וכאן כבר זה הברייתא השנייה, אצלכם זה מועתק כאילו זה אחד אחרי השני, אבל זה לא בדיוק אחד אחרי השני בגמרא, אבל בכל אופן לענייננו, הגמרא מביאה שם ברייתא שמוכחת או מוכיחה שרבי יוחנן צדק, אבל הגמרא מביאה שם שהגודל של הפרי המחובר, מתי אתה יכול לעשות את האירוע הזה, מתי אתה יכול לעשות את הפעולה הזאת, כמו שרבי יוחנן אמר, לכשיתלשו אתה יכול לעשות את זה, אומרת הגמרא, בתנאי שהפרי או הירק, לא משנה עכשיו לענייננו, הביא שליש. מה פירוש הביא שליש? שליש זה הזמן המינימלי שיש חלות של הפרשת תרומות ומעשרות. בפחות משליש זה בכלל לא נחשב להיות שהגיע לעונת המעשרות, ומכיוון שזה לא נחשב להיות שהגיע לעונת המעשרות, אז אין לזה בכלל גדר של אפשרות להפריש. מה שרבי יוחנן אמר, מכיוון שכל שבידו לאו כמחוסר מעשה דמי, זה מה שרבי יוחנן אמר, אז מסבירה אחר כך הגמרא, זה נכון כאשר הפרי יש בו כבר לפחות שליש גידולו, הוא כבר הגיע לגודל של שליש, שליש שכבר, אפשר כבר להתחיל לאכול אותו, הוא עדיין לא, נגיד, עם רמת הסוכר הגבוהה ביותר, הוא לא מתוק יותר מדי, אבל הוא כבר אכיל ברמה, כמו מאכל בן דרוסאי בשבת, אז יש לך שליש בשולו בפירות, כאין דוגמה לדבר הזה. ההלכה הזאת נפסקה ברמב״ם. הדין הזה נפסק ברמב״ם, אתם יכולים לראות אותו, הרמב״ם נמצא לפניכם במקור מספר 3. אני אקרא רק את שלושת השורות האחרונות של הרמב״ם. בהתחלה הוא אומר מה אי אפשר לעשות, אחר כך הוא אומר, אבל אם אמר, אתם יכולים לראות איזה שלוש שורות אחרונות, אבל אם אמר, פירות ארוגה זו תלושין, יהיו תרומה על פירות ארוגה זו לכשיתלשו ונתלשו, הועילו בידו לתולשן, אינו מחוסר מעשה. ולכשיתלשו שניהם, דבריו קיימים, והוא שיביאו שניהם שליש בעת שאמר. זאת אומרת, הוא מביא כאן את שתי ההלכות שאפשר לעשות את זה לכשיתלשו, בזמן שיביא שליש. ברור מ... מה? לא, שיביאו שניהם, שתיהם שליש. אפשר לעשות את זה גם על מחובר, על מחובר. זאת אומרת, באופן עקרוני, אתה יכול להגיד, הפירות הללו מחוברים לכשיתלשו, יהיו פירות, יהיו תרומה לפירות הללו לכשיתלשו. זאת אומרת, אפשר לעשות את זה. העיקר שלכל אחד מהם יהיה שליש. לזה יהיה שליש ולזה יהיה שליש. לכל אחד מהם יהיה שליש. מה? נכון, אני רבי, לא נכנס למחלוקת אותה. הדבר הזה, ככה לומדים בדברי הרמב״ם. הדבר הזה נפסק גם בשולחן ערוך, הוא נפסק בשולחן ערוך כהלכה פסוקה בשין למד א', השולחן ערוך פסק את זה. עכשיו, הפירות הללו, שהם הגיעו לשליש, או התפוח הזה הגיע לשליש, או הירק הזה הגיע לרמת אכילה, בירק אין כל כך מושג של שלישים, אלא רמת אכילה מסוימת, הפירות או הירקות הללו, האם הם נתלשים מיידית או לא? אומר הרשב"א בצורה מפורשת במקור 4, שזה לאו דווקא שהוא כבר הולך לקצור אותם. הפרי עוד יגדל. זאת אומרת, אני עכשיו לוקח תפוח, שהוא נגיד כבר פרי מוכן, ויש לי על העץ תפוח שהוא הגיע לשליש בשולו, אז התפוח הזה עוד יגדל. התפוח הזה עוד יגדל. הוא היום שליש בשולו, כשהוא יכתף הוא יהיה שלם. יגדלו בו עוד מה? שני שליש יגדלו בו. יגדלו בו שני שליש, אבל בכל אופן אתה יכול כבר מה? להפריש מהתפוח התלוש לכשיתלשו. אם תגיד נוסח כזה לכשיתלשו, הדבר הזה יהיה בסדר. המאירי אומר כאן דבר נפלא, אני אגיד את זה בקיצור. המאירי אומר כאן הסבר, מה שהיום היינו קוראים לזה בלומדש, קצת, המאירי אומר כך, המאירי אומר, הרי זה דבר שלא בא לעולם, ואי אפשר להקנות ואי אפשר להקדיש דבר שלא בא לעולם. אומר המאירי, יסוד מאוד מעניין, הוא אומר, אי אפשר להקנות דבר שלא בא לעולם, זה נכון, אבל אם זה דבר שלא בא לעולם רק מבחינת הזמן, שמה אפשר. זאת אומרת, שאתה תגיד על דבר שהוא נמצא עכשיו, שיחול עוד כך וכך שעות, שמה אין את החיסרון שלו, של דבר שלא בא לעולם. זאת אומרת, אין מושג בזמן, אין מושג של דבר שלא בא לעולם. ככה המאירי כותב כאן, אתם יכולים לראות את זה בפניכם, התקדי את המאירי הזה, אומר המאירי כך, כגון שאמר, פירות ארוגה זו, התלושין, יהיו תרומה על פירות ארוגה זו המחוברים, לכשיתלשו, או פירות ארוגה זו המחוברים, יהיו תרומה על פירות ארוגה זו התלושין, לכשיתלשו, או איל ודעתו על שעת החיוב, וכן בידו להביא שעת החיוב, שערי בידו לתולשם עכשיו, דבריו קיימים מכל מקום, דווקא בשביעו המחוברים שליש בשעת אמירתו, שאין דין דבר שלא בא לעולם אמור, אלא בדבר שאין יכול להקנותו עכשיו. אבל דבר שיכול להקנותו עכשיו, אף על פי שהוא מקנהו לשעה שאינו בעולם, אינו קרוי דבר שלא בא לעולם. זה לומדה של רב חיים כשהמאירי אומר אותה. זה סגנון כזה של דברים שאנחנו מוצאים במאירי. בכל אופן, המאירי אומר את היסוד של הדבר הזה. מתי יחול על הפרי הזה שם תרומה, על הפרי הזה שלכשיתלש? בתוספת כתוב מפורש שהשם תרומה תחול רק לכשיתלש. זאת אומרת, עד שלא יתלשו את זה, לא תחול כאן שום הפרשה, לא יהיה כאן שום שם של קודש על הפרי הזה. מדוע? מכיוון שחייבים לחכות לדקה שמה יקרה? שהפרי הזה נתלש. על יסוד הדבר הזה, שכפי שאמרתי, שהרמב״ם הכריע ככה, והשולחן ערוך הכריע ככה, כתב מרן הרב קוק זצ"ל את הנוסח של הפרשה לעתיד. זה הנוסח שמופיע אצלכם במקור מספר 7, נוסח הפרשת תרומות ומעשרות על לאבא. אני לא אקרא את כל הנוסח, זה נוסח ארוך וקשה, צריך להבין אותו. הנקודה כאן, הרב כתב נוסח בשנת תרצ"ה צדיק. אני אקרא אולי רק את הנוסח של התרומה הגדולה, ואני לא אביא את המעשר ראשון ואת התרומת מעשר, שזה כל אחד בפני עצמו, אבל אני אקרא את הנוסח, את החלק הראשון של הנוסח של הרב קוק. נוסח סדר הפרשת תרומות ומעשרות על האבא. תולש פרי אחד, או שניים, או יותר. זאת אומרת, תשים בצד תפוח אחד, או שניים, שני תפוחים, ואומר, הנני קובע פרי זה. הפרי הזה, הרימון הזה, הפירות האלו, איך שאתה רוצה. כאן צריך לקחת יותר תרומה, מכיוון שכאן כל פעם שאתה תקטוף פרי, מה יקרה? התרומה תיכנס בתוך התפוח הזה, או בתוך הרימון הזה, בתוך מה שאתה רוצה, אז זה יכול להתמלות הרבה יותר מהר. זה לא שאתה מפריש תרומות ומעשרות בדרך כלל, שאתה אומר, המעט הזה הוא תרומה גדולה על הכל. כאן כל פעם שאתה תתלוש, אתה תיצור בתוך התפוח תרומה גדולה, ולכן אתה חייב לקחת לפחות תפוח אחד או שניים, משהו, זה מה שהרב כאן מדבר על הסיפור של תפוח אחד או שניים. הנני קובע פרי זה או פירות אלו, שיהיה להפריש מזה תרומה גדולה, ותרומת מעשר, על כל מה שאני, או מישהו מבני ביתי, או כל מי שיוכל מפירותיי, עתיד לתלוש ולאכול מפירותיי. זה הנוסח של התרומה הגדולה והתרומת מעשר, שהרב כאן כבר כתב, ואחר כך הוא ממשיך את הנוסח הרגיל של מעשר ראשון ותרומת מעשר ומעשר שני ומעשר עני, אבל בסוף הוא מוסיף עוד נוסח. תסתכלו בקטע האחרון שלו, ובכל פעם שתולש לאכול יומר, הרב עושה עוד תנאי. התנאי הזה לא כתוב בגמרא. תנאי שלא כתוב בגמרא, לא כתוב ברמב״ם, הרב עושה תנאי נוסף. אומר, ובכל פעם שתולש לאכול יומר, אני סומך על מה שפירשתי בשעה שקראתי את שם התרומת מעשר על הפירות התלושים, שייחדתי אותם לתרומת מעשר על הפירות הללו לכשיתלשו. הרב המציא כאן איזו פסקה, שהיא לא כתובה כפי שראינו בראשונים, אין מקור לה לראשונים, בראשונים היא לא מוזכרת, שכשהוא כותף, הוא יגיד עוד פעם איזה נוסח שמה? שהוא מתכוון על מה שהוא דיבר לפני שבוע או לפני שבועיים, לא משנה עכשיו תאריך הזמן מתי הוא דיבר. זאת אומרת, הוא אומר, כשאתה תכתוב, כל פעם שתולש, הוא יאמר, אני סומך על מה שפירשתי. יש את זה בהלכה, מאיפה הרב לקח את זה? הוא לקח את זה מהלכות שבת. יש דין כזה בהלכות שבת, שאדם שמגיע למקום של, הוא לא יודע אם יסרו כאן, לא יסרו כאן, אז הוא יכול מה לעשות? לעשר ביום שישי. לעשות תנאי, מה שאנחנו קוראים היום לעשות תנאי. אבל ברמב״ם כתוב שבשבת, כשהוא יפריש בצלחת את העגבנייה או את התפוח, מה שהוא ירצה שם להפריש בשבת, אומר הרמב״ם, ירחש בשפתיו. ככה כתוב ברמב״ם, ירחש בשפתיו. שמה? זאת אומרת, עוד הפעם, כאילו, מה? ימלמל, כן, ימלמל, איזה, יגיד איזה נוסח של מלמולים, שיזכר בהפרשה של יום שישי, כדי ליצור את הקשר בדבר הזה. אומר הרמב״ם, הדין הזה, הוא גם כאן בהפרשה מראש. עכשיו, הדין הזה של הנוסח של הרב, הרב שוב פעם נשאל את השאלה הזאת, השאלה הזאת נשאלה שוב פעם אצל הרב, וזה, אתם יכולים לראות את זה בסימן קוף ממתת. בקוף ממתת שוב פעם שאלו אותו על הפרשה מראש, וכאן הוא מספר, תראו את הנוסח שלו, על דבר הדין הפשוט לאסר מהתלוש על המחובר, לכשיתלשו, שאין עליו חולק. אומר הרב קוק, אין על זה מחלוקת. אין על זה מחלוקת, אין עליו חולק. הוא אומר, לא ידע באיזה אופן יכול שום צורבה מרבנן לערער על זה. ופשוט הוא. כן? ופשוט הוא שצריך שהדברים יהיו מופרשים כסידור, זאת אומרת, צריך נוסח, והכל שזה יהיה מסודר, כן? זה הוא כותב מפורש. וצריך לשמור את הפירות שהם יהיו בזמן ההפרשה, זאת אומרת, אם שמת את התפוח ותקטוף עוד שבועיים את התפוח המחובר, אתה צריך לדאוג שהתפוח הזה עדיין יהיה קיים בזמן שאתה תולש, בגלל שאחרת לא יהיה לו איפה לחול. אבל אומר הרב, לא ידע שום צורבה מרבנן שיחלוק על הדבר. על מי הוא מתכוון כאן? הוא מתכוון כאן לחזון איש. הוא ידע מהסיפור, החזון איש התפיס את הספר שלו בתפרש צדיק ב', הגיע לארץ, הספר על זרעים היה הראשון, ושם החזון איש ערער על הנושא הזה של הפרשה מראש. והיו לו שני ערעורים, שתי סיבות שהוא חשב לערער על הפרשה מראש. החזון איש חשב לערער על הנושא הזה. בעיה אחת, או נושא אחד, שהחזון איש רצה לבוא ולומר, זה היה כך. הוא טען טענה, עוד היה לפני החזון איש היה עוד מישהו שערער על זה, רב שמעון שקופ, ואני אבל לא נכנס לטענה של רב שמעון שקופ. אני מתמקד רק בטענה של, בדברי החזון איש. החזון איש אמר שתי ערעורים. יש לו שתי סברות נגד הדבר הזה. סברה אחת, אמר החזון איש, הדין שכתוב בגמרא, מה כתוב בגמרא? שאתה לוקח פרי ואתה אומר, הוא יהיה תרומה גדולה על זה לכשיתלשו. יהיה תרומה גדולה לכשיתלשו. הפעולה היא פעולה אחת. אבל מה אנחנו עושים בתרומת מעשר? אנחנו עושים שתי פעולות בעצם. אנחנו נותנים מעשר ראשון, ומתוך המעשר ראשון אתה נותן מה? תרומת מעשר. אז אומר החזון איש, מי אמר, נכון כתוב בגמרא שמה? שאם אתה עושה פעולה אחת, שזה יהיה תרומה על זה. זה בסדר. אבל מי אמר שאפשר לעשות מה? פעולה משולבת. שמה? שהיא כוללת שתי פעולות. קודם אחד אתה עושה את זה מעשר ראשון, ואחרי זה, אז אתה אומר עכשיו, הסירית שפה, שנמצאת בתפוח הזה או ברימון הזה, היא תהיה מעשר, לכשיתלשו, והסירית מן הסירית תהיה תרומת מעשר, לכשיתלש, אחרי שזה כבר נהיה מעשר על ידי האמירה שלך. הדבר הזה רצה לא, זה לא דמי, פה זה טבל גמור. פה זה טבל גמור. על זה החזון איש אומר, הרי אתה הולך פה להפריש טבל גמור, אתה רואה פה עצים. אז זהו, השאלה היא מה, הוא רוצה לטעון כאן, שהוא רצה, מסורי, הוא רצה להגיד שאתה לא יכול לעשות פעולת הקדש פעם אחת, זה גוף אחר. זאת אומרת, ברגע ש... הרי קודם הפירות הללו היו סתם חולין, כאילו, נגיד, לא, לא, וכאן, טבל, בסדר, לא משנה. וכאן אתה עושה, מקדיש אותם פעם אחת, וגם עושה מהם תרומת מעשר. זאת היא הטענה. על הטענה הזאת החזוניש עצמו חזר ואמר שהוא לא, לא מקפיד כל כך. נכון שהוא אחר כך אמר, אני עדיין לא מכריע להלכה בדבר הזה שום דבר. אבל הטענה השנייה, שיותר הפריע לחזוניש, וזאת היא הטענה שמופיעה אצלכם במקור מספר 9. הוא אומר, דרך אגב, החזוניש כתב נוסח. יש נוסח בחזוניש על הפרשה מראש. יש נוסח בחזוניש. למרות שהוא לא נקט בדרך הזאת, אבל הוא כתב נוסח. אחר כך במקור 9, אתם יכולים לראות, החזוניש הוסיף כך. במה שכתבתי דמי סימן י' זין, זה באורלה, כן? בעניין לעשר במחובר לכשיתלשו, יש להוסיף. יש להוסיף. שאין כל הנידון רק בבישלו כל צורכן, ולא הוסיפו הפירות כלום. אבל אם הפירות גדלין עדיין, אין אמירתו כלום על התוספת, וכמו שכתבו תוספות וכמה סמכתת, דיבור מתחיל, וטבל אוסר במשהו. הדין אומר כאן החזוניש כך, אני באמת התארתי מקרה מסוים של הפרשה במחובר, אבל באיזה תנאי אני מתנה את זה? אני מתנה את זה בתנאי שמה? שהפרי כבר בשל, שהפרי כבר הולך, כבר מוכן לאכילה, והוא לא גדל יותר. אבל אם הוא גדל יותר, אפילו 5 גרם או 10 גרם, אז אני חושב שזה לא יתפוס על ה-5 גרם הנוספים. זאת הייתה השאלה השנייה של החזוניש בשאלה הזאת. עכשיו, הוא הסתמך על תוספות. התוספות מופיע אצלכם במקור מספר 10. שם יש דין שעשו את הסיפור הזה של הפרשה מראש, אני ציירתי ציור של הפרשה מראש בשביל בני הבית, בשביל אדם שלא רוצה כל פעם לעשר, שם היה מדובר על אנשים, ואני לא נכנס לסיפור למה הם עשו את זה, אנשים שבאו אליך לשדה ולקחו לך פירות, ואני לא נכנס לסיפור מתי זה היה ואיך זה קרה הסיפור הזה, היו אנשים שהיו צדיקים, קראו להם הצנועים, והצנועים הללו היו עושים הפרשה מראש, כדי שמי ש... אותו נקודה יש לנו גם, איפה אנחנו מוצאים את זה גם היום בימינו, כשאתה עושה, עוד מעט תראו כאן בגבי תרומות ומעשרות במפעלים, האם אתה עושה הפרשה כדי שגם מי שאחד הפועלים בדרך אוכל, האם אתה יכול לעשות הפרשה לא בסוף היום, אלא, או בסוף הליין, אלא בזה. אז כאן הם רצו לעשות הפרשה כזאת, שמי שלוקח מהפירות הללו לא ייקשל. שם היה מדובר על נטע רווי. התוספות שמה שאל שאלה כזאת, שמה היה מדובר על פדיון נטע רווי, והתוספות שמה שואל, ואם תאמר, כיוון שיש חילול במחובר, זוהי מחלוקת ראשונים, זאת אומרת, התוספות נוקט שיש חילול במחובר, הרשב"א פוסק שלא, התוספות אומר שכן, אבל לא ניכנס לשאלה הזאת, וכיוון שיש חילול במחובר לקרקע, כדי משמע בסמוך, למה היו צנועים דוחקים, למה לא היו מחללים כל הכרם בבת אחת? שואל התוספות, למה, אם אפשר לחלל את הכרם במחובר, אז תחלל את כל הכרם, וגמרנו, נגמר הסיפור. אומר התוספות שני תירוצים, ויש לומר, דשמה לא היו רוצים להוליך שער הפירות לירושלים. הם לא היו, אם הם היו מחללים את כל הכרם, אז מה? הם היו רוצים להעלות את הפירות לירושלים. ואם היה מחולל, אז כבר לא היה לעלות, אבל הם רצו לעלות פירות, אז לכן הם אמרו נוסח לכשילקט או למתלקט. ואני לא נכנס לנוסח שהם היו אומרים. לפיכך, לא היו רוצים לחלל הכל בבת אחת. אינמי, לפי שלא היה מועיל חילול למה שיגדל אחר כן. ומה התירוץ השני אומר? התירוץ השני אומר, הרי הפרי, אם אתה תחלל את הנטע רווי בתאריך נגסתם, כמו... היום בי"ג שבט, ועד שהפרי יגדל ייקח עוד שבועיים עוד חודשיים, אז יש לך שם כמות של חומר שמה? שלא חיללת אותה, והם רצו לפתור את הכל, ולכן הם אמרו את הנוסח לכשילקט או לכל המתלקט, כפי שאמרנו מקודם שאני לא נכנס לנוסחות בדבר הזה. אומר החזוניש, הנה מכאן אתה רואה שמה? שעל התוספת גידול זה לא תופס, לא תופס על התוספת גידול. אם זה לא תופס על התוספת גידול, איך אפשר לומר את הנוסח לכשיתלשו? נכון, או, אז אתה יכול לבוא ולומר ששם זה שליש, ומיד הוא כותף את זה, הוא כבר אוכל את זה. לא שהוא יחכה שהשליש יגדל עד שיגיע לשלם, אלא הוא מיד, החזון איש עצמו אומר שזה קשה מאוד בתוך הרמב״ם ובגמרא, נראה בגמרא מפורש שעוד רצו לתת לפרי לגדול. ברשב"א זה כתוב בצורה ברורה שמדובר שהפרי עוד יגדל, זה כתוב בצורה מפורשת ברשב"א שהפרי עוד צריך לגדול. אלא אם זה הפשט, אני לא יודע אם זה הפשט שהוא מדבר על מה שיתחיל עכשיו לגדול. זאת אומרת, בדבר שהוא אפילו לא התחיל לגדול, אז זה כבר הגמרא אמרה בצורה פשוטה שאין, זה דבר שלא בא לעולם, אי אפשר להקדיש עליו, אי אפשר לחלל אותו. אלא מה שכנראה, מה שכאן צריך לומר, אז אני חושב שקודם כל, דרך אגב, המעניין הוא שהרשב"א לא מביא את השאלה הזאת. הרשב"א מעתיק את התוספות ונשאר רק עם התירוץ הראשון. את התירוץ השני הוא לא מביא בכלל. לא, את התירוץ השני הוא בכלל לא מביא, שעל מה שיגדל לאחר מכן. אבל נראה שמה שמדבר התוספות מדבר על נוסח שאדם מחלל נטע רווי. הוא מחלל נטע רווי. וכאן, קוראים רווי, נטע רווי, לא משנה עכשיו. אני מחלל את הנטע רווי עכשיו. הוא רוצה לחלל אותו עכשיו. לא על הליך שילקטו, אלא התוספות רצה לשאול, עכשיו, בוא, למה לך לחכות אחר כך? תחלל עכשיו על הכל. על זה אמר התוספות, מה שיגדל אחר כך לא, לא, לא יתפוס. אבל אם אתה תגיד נוסח, ליך שילקט, אז על זה התוספות לא שאל. כל השאלה של התוספות הייתה, אם אתה מחלל לפני הלקיטה, אז יש לך את הבעיה הזאת. אבל אם אין לך, אם אתה לא מחלל לפני הלקיטה, וזה מה שאומר הרשב"א, וזה כנראה השליש הזה שמדובר עליו בהלכות תרומות. אבל אני חושב שיותר מזה, שזה הוביל את הרב קוק למה שהוא הוסיף את התוספת בסוף. מה שהוביל את הרב קוק הייתה השאלה הזאת. השאלה שמה יקרה עם התוספת, אז אמר הרב קוק, אתה יודע מה? אתה באמת תיקח את התפוח הזה ותאסר אותו על גבי הדבר הזה, או בשביל הדבר הזה. אבל בסוף תגיד איזה נוסח כשאתה תכתוב, מה תגיד? מה שעכשיו כתבתי, או מה שאני עכשיו תולש, הוא מוסר על פי התנאי שמה? שאמרתי לפני שבוע או לפני שבועיים, מתי שהוא עשה את התנאי הזה או את הנוסח הזה. באותו רגע, באותו שנייה, אתה בעצם כבר אומר, מתי אני מכיל את החלוט? עכשיו. אני מכיל עכשיו בשבת, או עכשיו כשאני תלשתי, אז אני מכיל את החלוט. אז הדבר הזה, לכאורה הוא נראה דבר, ככה נראה לי שזה מה שהביא את הרב קוק לתוספת המחודשת הזאת, שלא מופיעה בראשונים, להגיד את שהוא להתיר, להפריש מראש, אבל הוא לא מביא את הקטע האחרון, הוא לא מביא את הפסקה האחרונה, הוא מביא נוסח, ורב ציפצח תמך בהפרשה מראש, אבל הוא מה? הוא אמר צריך להיזהר בנוסח, הנוסח הוא בעייתי, ומי שעושה את הנוסח של הרב קוק, כמו שכתוב פה במשפט כן, אין לו את הבעיה ש... לא, רבי פסח מאוד רצה את זה, אבל רק הוא אמר תיזהרו בנוסח, צריך לבדוק את הנוסח טוב. מאוד, עניין הנוסחאות זה נושא מאוד מסובך בתרומות ומעשרות, אבל ברור שמי שיגיד את הנוסח, כמו שהרב קוק אמר, הוא ודאי ודאי שההפרשה שלו חלה גם לדעת החזוניש. זאת אומרת, גם החזוניש יודע לנוסח הזה, וזה כנראה מה שאמר הרב קוק בשנת אפריש צדיקי. זאת הייתה לדעתי התשובה האחרונה של הרב קוק, היא תשובה שנכתבה בפסח תפריש צדיקי. אחר כך הרב לא כתב יותר תשובות בהלכה, מכיוון שהמחלה התחילה מיד אחרי פסח תפריש צדיקי, ואם אני לא טועה זוהי התשובה האחרונה שהוא כתב בהלכה. זו התשובה בלית צובה מרבנן שיחלוק על הדבר הזה. הוא אומר לפי הנוסח שאני כתבתי בתפריש צדיק, הנוסח הזה כבר תיקן את כל הבעיות שיכולות להגיע. כל מה שאמרתי כאן זה כולל גם לגבי פירות וגם לגבי כל הדברים, אבל צריך לדעת, בתבלינים יש לנו עוד כמה דברים. בתבלינים, קודם כל, כל הפרשה, אפילו אם נגיד שיש מחלוקת בין החזוניש לבין הרב קוק, נגיד שיש מחלוקת, לדעתי, כפי שאמרתי, מי שיגיד את הנוסח של הרב קוק יוצא לידי כל השיטות, אבל אפילו אם תגיד שיש מחלוקת בין החזוניש ובין הרב קוק בעניין של הפרשת, הפרשה מראש, בירק, הרי כל ההפרשת תרומות ומעשרות בירק היא לכולי עלמא מה? מדרבנן. זה ודאי שבירק כל החיוב של תרומות ומעשרות הוא מדרבנן. בפירות יש מחלוקת עם שבעת המינים, דגן תירוש יצהר, כל הפירות, שיטות בראשונים שונות. אבל בירק אין ליטמן דפליג שכל ההפרשת תרומות ומעשרות בירק היא מדרבנן. ואם אני אומר שההפרשה היא רק מדרבנן, אז אפילו אם תגיד שזה ספיקה מדרבנן, הדבר הזה הוא ודאי מועיל. ודבר נוסף, אם אתה עוד מדבר על ירקות שהם תבלינים, שהם לא ירקות הנאכלים, יש ירקות הנאכלים כמו, אני יודע, כוסברה שנאכל, אני יודע, כל מיני דברים שנאכלים, ויש דברים שהם מופיעים כממה, רק שמו אותם בתי לתבלין, מוציאים אותם, הם רק נחשבים להיות ירק של תבלין, במקרה כזה יש מחלוקת בהלכה. האם הם בכלל חייבים בתרומות ומעשרות? זאת אומרת, לפי דעת התוספות בנידה, הם פטורים בכלל מתרומות ומעשרות, לפי מפרשים אחרים הם חייבים, לדעת הרב מרדכי אליהו, שהקדוש ברוך הוא שלח לו רפואה שלמה, היא שכל מה שמגדלים לרפואה, כל מה שמגדלים לתבלין, הוא נחשב להיות חייב גם כן בתרומות ומעשרות, למרות שהוא תבלין בדבר הזה, אבל בכל אופן יש דעת התוספות שהיא ודאי פותרת מהדבר הזה, אז ודאי שמי שמפריש בזה תרומות ומעשרות ויעשה כמו הנוסח שכתוב במשפט קרן בסימן למד וב, הוא יצא ידי חובה. אבל כאן אני רק רוצה להזהיר בדבר אחד. שאם עושים את זה על פירות, אז ודאי צריך שהפירות יהיו כבר בשליש, כמו שכתוב בהלכה. יותר מזה, צריך לדעת תמיד שהפרי יישמר עד שעת ההפרשה. וזה קשה. לפעמים הפרי מרכיב ולוקח זמן. שאף אחד לא יאכל אותו בינתיים, צריך להקפיד על זה. דבר נוסף שצריך מאוד להקפיד, רבותיי, אני בירק, יש הרבה פעמים, בירק זה יכול לקרות שיגדלו לך עלים חדשים. ודאי שמה, כאן לא תוכל לעשות את ההפרשה מראש. לכן ההנחיה שלנו, בדרך כלל שפונים אליי בשאלה הזאת של הפרשה מראש, המקסימום שאני נותן בהפרשות מראש לירקות, לתבלינים ולכל מיני דברים כאלו, המקסימום שאני נותן לדעתי זה שבוע. זאת אומרת, אתה רוצה, אתה יכול לעשות הפרשת תרומות ומעשרות כל יום ראשון בבוקר על מה שילקט במשך השבוע הקרוב. במשך שבוע אתה גם יכול לשמור את הירק, גם הוא לא יתקלקל וגם לא יגדלו לך עדיין פרחים חדשים או עלים חדשים שלא היו לך בזמן ההפרשה. יותר משבוע זה מסובך. זאת אומרת, למעלה משבוע יכול פתאום לגדול לך עלה חדש, יכול לגדול לך דבר חדש, ולכן צריך להקפיד בדבר הזה. אפשר לעשות, כפי שאמרנו, את הדברים אם אומרים את הנוסח הנכון, אבל עם התנאים הנלווים, כפי שאמרנו קודם, ואם ירצה השם שנזכה להפריש תרומות ומעשרות, כהלכתם.